האזינו אתה לשיעורו השבועי של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא מכה אביו ואימו, מות יומת, לפרשיות יתרו ומשפטים.
המעבר מפרשת יתרו לפרשת משפטים הוא בעצם המעבר מהכלל אל הפרט. מעולם הכללים שמגיע לסיאו בהר סיני בעשרת הדיברות, הכלל הזה שעסקנו בו בשבוע שעבר של רואים את הנשמע, או של נעשה ונשמע, של היכולת להתחבר עם הכל, והירידה אל הדיבורים, אל הפרטים, אל האמירות המפורטות הבאות לידי מעשה בכל רמח מצוות העשה וששא מצוות הלא תעשה. והחיבור הזה, זה החיבור שמתבטא כל כך באותה וו מחברת שפותחת את ואלה המשפטים, וו המחברת את הר סיני והלפידים והקולות אל כל הגן 53, גן המצוות שיש בפרשת משפטים, מצוות עשה ולא תעשה. אני מבקש לפתוח מתוך כל המצוות האלה שמתחילות באופן כללי בפרשת יתרו ויורדות לרמה המעשית בפרשת משפטים, במצווה מרכזית אחת, בכיבוד אב ואם, ולפתוח את העניין בכיבוד אב ואם מפני שהיא נמצאת בתוך עשרת הדיברות בצורה מיוחדת, והיא יורדת לפרשת משפטים גם כן בצורה מיוחדת ומתפרטת כמו כל המהלך של המעבר מיתרו למשפטים. אבל לפני כן הייתי רוצה להקדים הקדמה אחת. אנחנו זוכרים בתחילתה של פרשת יתרו, הפרשה פותחת בוישמע יתרו. וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים לישראל, למשה, לישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ורש"י בוחר שם להעיר הערה ידועה מאוד. את רש"י מעניין מה גרם ליתרו לבוא, והוא מאיר מה שמועה שמע ובא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אני חייב להגיד, וזה עוד מנותק מהעניין של כיבוד אב ואם, אני אגיע מתוך זה לכל העניין כולו. לפעמים, כשעוסקים בדמות של יתרו, יש לכאורה איזו תחושה שהוא קיבל איזו פריבילגיה, איזו פרוטקציה שאני לא בטוח שהייתה מגיעה. זה נכון שהוא מסודר משפחתי טוב, הוא חותן משה, אבל הייחוס הגדול שעשו מיתרו, אין עוד אדם אחד בעולם להוציא את נוח שיש פרשה על שמו. נוח, טוב, הוא הפך את כל העולם. הוא השריד היחיד מהמבול. בלק, נכון. איך? חיי שרה זה הדמות, האיש, החיים, החיים כולה, פנחס, אוקיי, דמויות רבות. דמויות רבות. אבל אדם שבעצם, מה הוא עשה? פנחס עשה מהפכה בעולם. באמת, מהפכה גדולה בעולם. בלק זו כל המלחמה עם מואב. מה עשה יתרו? הציע הצעה מאוד מאוד חכמה למנות שרי אלפים, מאות ועשרות. יפה. בסדר. כל בר בירב של חד יומה בניהול היה פחות או יותר מציע הצעה דומה. זה דבר חשוב. ההצעה גם הסתדרה, התקבלה, וגם נס. הוא החליט לעשות סדר ליהודים והם קיבלו את זה, זה נס גדול גם. אבל מה הייחוס? מה כל כך מיוחד ביתרו? מה באמת הופך את יתרו ל... הוא בא להתגייר. מאוד הגיוני שהוא בא להתגייר. מי ששמע כאלה שמועות וראה את מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, בא להתגייר. אני חושב שזה מה שרשי רצה במה שמועה שמה אהובה. רשי רצה לומר משפט מאוד בסיסי. מה בעצם הוא שמע? רשי אומר שמה קריאת ים סוף ומלחמת המלא. גם זה תמיד הפריע לי. מה אכפת לרשי להישאר בפסוק? בפסוק כתוב שהוא שמע את כל אשר עשה אלוקים, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו. מה הוא מתמקד שם? מה הוא שמע בקריאת ים סוף? זה קצת בשבועות שאנחנו נמצאים, מתאים מאוד. קריאת ים סוף בעצם היה לא רק הקריאה עצמה, הייתה תחזית של מזג אוויר. מאוד מאוד מוגדר. ויולך השם ברוח קדים עזה, נכון? הייתה רוח קדים עזה, סופות חזקות, רוחות בקצב מיוחד. כולם ראו את מזג האוויר, כולם שמרו אותו. המצרים דרך אגב, לא רק ששמעו על מזג האוויר, הם אפילו ראו את מזג האוויר ורצו הלאה לתוך הסערה. הם ראו את אותה רוח קדים עזה. גם המלאק ראו את קריאת ים סוף. כל העמים שמעו, שמעו עמים מרגזון. חיל אחז יושבי פלשת. אז מה קרה פה? גדולתו של יתרו היא לא בפרשה או בפרשות הבאות של אותן פעולות שהוא עשה. כולם, כל העולם בעצם שמע את אותו הדבר. אבל יש מי ששומע והשמיעה שלו משנה את אישיותו, קורה לו משהו בעקבות זה שהוא שומע. יש מי ששומע והשמיעה שלו משנה את כל העולם כולו. הוא שמע ובעקבות מה שהוא שמע הוא בא. הוא עשה פעולה, כולם שמעו, כולם ראו. הרבה פעמים אנחנו רואים דברים ושומעים דברים. אבל השאלה מה זה עושה לנו מה שאנחנו רואים ושומעים. יתרו שמע את קריאת ים סוף. המלאק גם הם ראו ושמעו. אבל המלאק הם הביטוי של אלה שראו ושמעו, ואחרי שהם ראו ושמעו, היה חשוב להם דבר אחד, לבוא מהר מהר מהמלאק, אני לא יודע איפה, ולהילחם עם ישראל ברפידים, ולעשות מהכל מקרה. לעשות מהכל איזה קירור כזה, זכור את אשר עשה לך המלאק אשר קרחה בדרך. התפקיד של המלאק היה לקחת את כל מה שקרה ולעשות אותו מאוד מאוד שגרתי. אז הייתה סערה, אז היה מזג אוויר, אז לא היה מזג אוויר, אז הייתה רוח קדים עזה, הייתה גאות בים והיה שפל, את הכל אפשר להסביר. השאלה היא מה שאתה שומע עושה בך משהו, קרה לך משהו. שמעו עמים, גם הם שמעו, הרגזו, נו אז מה, אז הם התפעלו, הם עשו איזה מין משפט מתלהב. חיל אחז יושבי פלשת, זה ביטויים יפים מאוד, אבל מה קרה? מה שמועה שמע ובא? יתרו, גדולתו, זאת אותה שמיעה, אותו כוח לשמוע ולראות ולהפנים ולקלוט ולתרגם את זה. ולדעת מה רוצה ממני הקדוש ברוך הוא במה שהוא השמיע לי. כל פרשת יתרו בהמשך היא עם ישראל ששמע. הרבה אנשים עמדו על הר סיני. גם האוזן ההיא ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלכה וגנבה, גם היא שמעה. גם האוזן ההיא ששמעה כי לי בני ישראל עבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו, גם הוא שמע. אבל מה שקרה לנו אז זה שלמדנו לשמוע ולבוא. מה שמועה שמע ובא. אני חושב שהיסוד הזה של פרשת יתרו, של עשרת הדיברות, מתחיל את ההתפרטות שלו ברמות המעשיות בפרשת משפטים. פעם אני מבקש לגעת בכוונה רק במצווה ספציפית אחת, שתופסת מקום מיוחד בתוך עשרת הדיברות, ואני חושב שיש לה משמעות מיוחדת עוד יותר בימים שאנחנו מצויים בהם עכשיו. המצווה בעשרת הדיברות נמצאת בזאת הלשון במקור אחד, כבד את אביך ואת אמך, זה בעצם הציווי. אין פירוט, אין אנישה, אין דינים מה יקרה אם לא, איך, במה תכבד. למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. כבד את אביך ואת אמך. לפני שנכנסים לך למצווה, יש בה משהו אחד שמחייב הבנה. זאת ההתייחסות היחידה בתוך כל עשרת הדיברות שהקדוש ברוך הוא מדבר בה ביחס לבני אדם מסוימים. יש התייחסויות כלליות. לא תענה ורעך את שקר. לא תחמוד אשת רעך. רעך זה כל אדם ואדם מישראל, כל אדם אחר. לא תגנוב מכל אדם, לא תרצח, לא תנאף. יש התייחסויות בין אדם למקום. נכון, תמיד מזכירים שכבד את אביך ואת אמך, גם זה הוקש לכבוד המקום, ולכן זה נמצא בעשרת הדיברות בלוח של בן אדם למקום. בסדר. אבל אבא ואמא הם בשר ודם ספציפיים. אין אף בשר ודם ספציפי שבכלל מוזכר בעשרת הדיברות. כי עשרת הדיברות מדברים על דברים מאוד מאוד כוללים. יש גם מצוות ששייכות למלך, מצוות ששייכות לנשיא, מצוות ששייכות לבית הדין, מצוות ששייכות ליחס לזקן. יש המון המון מצוות ששייכות לרעים ספציפיים. אף אחד מהם לא מוזכר בעשרת הדיברות. רק כבד את אביך ואת אמך. ועוד דבר מיוחד לכבד את אביך ואת אמך, שם גם מוזכרת התוצאה, שם מוזכר השכר. למען יאריכון ימיך על האדמה, אשר השם אלוהיך נותן לך. זו הפעם היחידה בעשרת הדיברות שמזכירים את ארץ ישראל, את האדמה שהשם נותן לך. אתה עוד תגיע אל האדמה. זה לא מוזכר במקומות אחרים בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות קשורים לא לדברים ספציפיים, לא לארץ. אנוכי השם אלוקיך. זה כללי לגמרי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה לא משנה איפה בכלל. לא תחמוד, לא תגנוב. גם כבד את אביך ואת אמך לא קשור למקום מסוים. אבל כבד את אביך ואת אמך זו המצווה היחידה שהיא כולה מעניינת, היא ממוקמת שוב עוד בתוך הבן אדם למקום, עוד לפני הלווים, לא תרצח, לא תנאף, יש גם לווים לפני כן, אבל לא תעשה עם ששייכים לבן אדם למקום, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל, לא תיסה. אבל כאן מצווה חיובי שייכת לאנשים ספציפיים, ליחס לבני אדם מסוימים, עם שכר שאין במצוות האחרות, בדיברות האחרות, והשכר מוביל ישירות ליחס שבין העם לארץ. ולא נראה כל כך מה זה קשור בכלל. מה זה שייך לכיבוד אב ואם? זה שייך לכל דבר אחר, למה זה שייך לכאן בכלל? הרמב"ן מאיר שם מיד, ואנחנו נראה אותו ככה במהירות, כי אני רוצה להגיע לפרשת משפטים. הרמב"ן ביתרו מאיר הערה חשובה, כמה הערות. מקור 2, כבד את אביך, הנה השלים כל מה שאנו חייבים בדברי הבורא בעצמו ובכבודו. 4 דיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך על כל החלקים, לא תעשה כל מה שיש, לא תשתחווה, לא תישא את שם אלוהיך לשם, זכור את יום השבת לקדשו, ואז מגיעים לכבד. שבוע שעבר עסקנו בזכור את יום השבת, בזכור ושמור. עכשיו מגיעים לקבל. וחזר לצוות אותנו בענייני הנבראים. עכשיו עוברים לנבראים, נכון? לבן אדם, לחבירו. גמרנו בארבע הדיברות הראשונות עם הבורא, עכשיו אנחנו עוברים לנבראים. אותם לא תרצח, אותם לא תענה, אותם לא תחמוד. והתחיל מן האב, שהוא לתולדותיו, הגדרה מרתקת ברמב"ן, נלמד אותו טוב טוב, שהוא לתולדותיו, לגבי התולדות שלו, האבא הספציפי שלי, לגבי, כעניין בורא, משתתף ביצירה. דבר מאוד מעניין. האבא והאימא שלי הם גם בוראים וגם נבראים. זה נכון שהם הנבראים היחידים שמופיעים, כי לגבי העולם הם נבראים, אבל לגביי, זו פנייה ישירה אליי, הם שותפים בבריאה שלי. אלמלא הם אינני ברו. כי השם אבינו הראשון, והמוליד אבינו האחרון. רמב"ן מאוד מאוד יסודי, שקצת מכניס אותנו למושגים של כיבוד אב ואם. ולכך אמר במשנה תורה, בעשרת הדיברות שיופיעו בספר דברים, שם יופיע כבד את אביך ואת אמך וכו', כאשר ציוויתיך. אומר הרמב"ן, מה זה כאשר ציוויתיך שנאמר שם? כאשר ציוויתיך, פירוש של הרמב"ן, בכבודי, כך אנוכי מצווך בכבוד המשתתף עמי ביצירתך. אביך, עמך, הם בוראים אחרונים, ואני הבורא הראשון. ודרכנו אתה הנברא. צריך להמשיך עכשיו את יחסיך לעולם. לפני שאנחנו עוברים ליחס בינך לבין כל העולם כולו, קודם כל נגמור את היחס בינך לבין הבורא הראשון והמוליד שהוא הבורא האחרון. אז הוא מסיים. ולא פירש הכתוב שהוא נלמד מן הכבוד הנאמר למעלה באב הראשון יתברך, שיודה בו שהוא אביו, ולא יכפור בו לומר על אדם אחר שהוא אביו, ולא יעבדנו כבן לירושתו או לעניין אחר שיצפה ממנו, ולא יישא שם אביו וישבח חי אביו לשווא ושקר. ויכנסו בכלל הכבוד דברים אחרים, כי בכל כבודו נצטווינו ומפורשים הם בדברי רבותינו. בתוך המושג הזה של כבד את אביך ואת אמך, נכנסים אותם הדברים והרבה דברים אחרים ששייכים כמו לכבוד הבורא. ואתה צריך להתייחס אליו כבורא יחיד בין הנבראים, כמוליד אחרון שונה מכולם. הוא שונה, הוא אחר, כי הוא אביך. הוא לא שווה לך. הוא לא אחד מראיך, למרות שהוא בשר ודם. ומפורשים הם בדברי רבותינו, וכבר אמרו רבותינו שהוא קש כבודו של אבא לכבוד המקום. וכאשר המצווה הזאת היא בתחתונים, כיוון שהמצווה הזאת היא הפעם הראשונה והאחרונה שאדם מחויב בכבוד הבורא שלו למטה, המוליד שהוא הבורא התחתון, האחרון, כך נתן שכרה באריכות ימים בארץ אשר ייתן לנו. ועל דעת רבותינו עניין הכתוב למען יאריכון ימיך, ועל האדמה יבטיח, כי במצווה הזאת יהיו כל ימותינו ארוכים, כי ימלא השם ימינו בעולם הזה, ויהיו ארוכים לעולם הבא שכולו ארוך, ותהיה ישיבתנו לעד על האדמה הטובה שייתן לנו. ובמשנה תורה פירש למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך על האדמה, והנה הן שתי הבטחות. הרמב"ן הזה הוא מאוד יסודי. הוא קש כבוד אביו ואמו, אותו דבר, לכבוד המקום. אומר הרמב"ן פירושו, הבורא הראשון והבורא האחרון. זוהי נקודת המעבר מהבוראים לנבראים. ולא פחות ממה שקשה כבוד הבורא הראשון, ואולי לפעמים הרבה יותר, קשה כבוד הבורא האחרון. כי הבורא האחרון הוא בשר ודם כמוך. ולפעמים אתה צודק ולא הוא. אני רוצה להיכנס כאן לערעור שאני חס וחלילה חושש מפניו במערכות מודרניות, בכל מיני מושגים של המושג של אב ואם. אבל נלך לזה לאט לאט. בפרשת משפטים מתפרטים הכללים, וזה הקדמנו. בוא נרד לפירוט הכלל של כבד את אביך ואת אמך, כמו שהוא מתפרט ברמות המעשיות, הטכניות, הפחות יפות, כי הוא צריך לעסוק ברמות חוקיות, משפטיות, של דיני עונשים, של פעולות שליליות. איך יורד כבד את אביך לעולם המעשה של פרשת משפטים? מקור 3. אני מתחיל את זה כמה פסוקים לפני, כמו שמופיע פה. מכה איש ומת, מות יומת. מכה איש ומה? כל איש. רש"י מוכיח מפסוקים בפרשת ויקרא שזה בין איש ובין אישה, בין קטן ובין גדול, איש, באשר הוא יצור חי. מכה איש ומת, מות יומת. אם האיש לא מת, אלא רק נעשתה בו חבורה, זה הופך להיות דין לא של הורג, אלא של חובל. ואז יש לנו את הדינים. של עין תחת עין, שן תחת שן, הכל אצלנו בפרשה. וחז"ל יסבירו לנו מיד שעין תחת עין, שן תחת שן, זה לא איבר פיזי תחת איבר, אלא ממון, דמי העין, דמי השן. נכון? וכך הלאה. וזה לא רק דמי העין, אלא דמי השבט, והריפוי, והצער, והנזק. כל הדינים שיופיעו בפרשה. אבל כשכתוב מכה, איש, הכוונה כאן, מכה שגורם לו למות, ומה. הוא מות יומה. אז מהו הנושא? הורג. לכן הפסוק הבא קשור מיד, ואשר לא צדע. אדם אחר שלא תכנן להרוג, לא צדע, לא ערב, והאלוהים עינה לידו, גרם לו האלוקים שבשוגג הוא יהרוג. ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, פרשת עיר, מקלט, לא כאן מתפרטים הדברים. טוב. וכי יזיד איש על רעהו להורגו באורמה, תכנון להריגה, ואם יזבחי תיקחנו למות, ההורג אף פעם לא יוכל להתכסות תחת שום אצטלה. גם אם הוא כהן, זה לא יעזור לו שהוא יתפס בקרנות המזבח. אתה חייב לקחת אותו ולהמית אותו. מצוין. עכשיו להמשך. הוא מכה אביו ואמו. איזו מילה לא כתובה פה? ומתו. מכה אביו ואמו, מות יומה. רק אם הם מתו או גם אם הם לא מתו. גם אם הם לא מתו. האם ראינו דבר כזה בעולם שאדם, על פי ההלכה, היכה, כלומר עשה חבורה, פצע, וחייב מיטה. זה דין מיוחד במכה אביו ואמו. בין אביו ובין אמו. וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומה. גונב איש ומחרו, וגונב איש, גונב קטן, גונב אישה. כל זה נלמד מעוד פסוקים, לא חשוב. גם כן, מות יומת. מה זה אגב נמצא בידו? זה אגב שלב מאוד מעניין. אם הוא גנב ומחר, אז איך זה נמצא בידו? הרי כבר מחר את זה. מורים את הפסוק, וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו של מי? הרי הוא מחר. אין ברירה אלא להסביר, גונב איש ומחרו, ותפסתי אותו בשוק לפני שהעסקה נגמרה. גונב נפשות, כי זה עדיין נמצא בידו. מות יומה. מצוין. ומקלל אביו ואמו, גם מות יומה. תוך כדי כל המות יומה, מות יומה של פרשת משפטים, כדאי מדי פעם לזכור שבית דין שהרג אחת ל-70 שנה אצלנו היה קטלני. ככה זה היה. סנהדרין שהרגה אחת ל-70 שנה, אולי בזכות זה שיש תורה שאומרת כל כך הרבה מות יומה. אבל לא חשוב עכשיו. מה שכן חשוב לי עכשיו, לפני שנגיע למקלל אביו ואמו ולמכה אביו ואמו, שנשים לב קודם כל לתופעה אחת מעניינת מאוד. יש כאן באמצע פסוק שלחלוטין מפריע לקשר. מה הקשר בין מכה אביו ואמו למקלל אביו ואמו? זה הבנתי, זה פירוטים של כיבוד אב ואם. מה נתקע באמצע גונב איש ומחרו? בכלל לא שייך הנה. נכון? מה הוא נחקו באמצע? מכה אביו ואמו, אתם ראיתם שמקודם הכל מסודר. מכה איש ומת, ואם הוא לא צדע אלא בשוגג, הדין כך. במזיד, הדין כך. תכנן הריגה, הדין כך. עכשיו עוברים לסוגיית אבא ואמא. סיכמנו כבר שיש להם גדר מיוחד. אוקיי, קיבלתי. מכה אביו ואמו, גם בלא מיטה, מות יומת. מצוין, הבנתי. אחרי זה תעבור למקלל אביו ואמו. מה אתה הכנסת באמצע את גונב איש ומחרו? עוד נגיע לזה, לא יודע לזה תשובה. רש"י אגב אומר שמכה אביו ואמו מות יומת, אומר רש"י, תראו במקור 4, מקוצר הזמן נראה רק את סופו של רש"י, אביו ואמו או זה או זה. לא חייב לעשות את שניהם ביחד. או אביו או אמו. מות יומת, כלל גדול שנדע, באופן כללי כשכתוב סתם מות יומת, הכוונה היא למיטת חנק, אומר רש"י. לא ניכנס עכשיו לפרטי סוגי המיטות, אבל זה שנזכור כלל, חנק זו אחת המיטות הקלות. ודעה מסוימת הקלה שבארבע, יש סקילה, שריפה, הרג וחנק, ודעה אחרת האחת לפני הקלה, אבל היא בקבוצת הקלות. מקלל אבי ואמו, מה דינו בתורה? גם מות יומת. אבל ישנו פסוק מקביל למקלל אבי ואמו, תראו ברש"י בהמשך מקור 4, בדיבור המתחיל השני מות יומת, שם כתוב כך, אומר רש"י מות יומת, רואים? בסקילה. סקילה זו המיטה החמורה שבמיתו. חנק היא הקלה. זה אגב מאוד מעניין, קודם כל למה? רש"י אומר, כי כל מקום שנאמר דמיו בו בסקילה. אבל איפה נאמר דמיו בו? הנה מקור 5, שם יש פרשת קדושים, ושם כתוב, והתקדישתם, והייתם קדושים, ושמרתם את חוקותיי, כי איש איש, רואים מקור 5 פסוק ט', אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אביו ואמו קילל, דמיו בו. אז דמיו בו זה סקילה, גם מאוד מעניין. מה יותר חמור, מכה או מקלל? לפחות לפי האנישה, המכה מקבל את המיטה הקלה ביותר. המקלל את המיטה החמורה ביותר. זה ועוד. בפסוק הזה, בפסוק ט' במקור 5 בויקרא, יש משהו מוזר. כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אז על מי מדובר? על אדם שמקלל את אביו ואת אמו. נכון? זו שאלה מיותרת. אבל אם היא כל כך מיותרת, אז למה הפסוק חוזר על זה? תראו הלאה. אביו ואמו קילל של כוח. הבנו? מאי רשי, אביו ואמו קילל, לרבות לאחר מיטה. מאוד מעניין. אדם מקלל את אביו ואת אמו. אגב, מקלל, הכוונה היא מקלל בשם השם. כדי להגיע למיטה. אדם מקלל את אביו ואת אמו 100 שנה אחרי מותם. הדין של מקלל אבי ואמו מות יומת ממשיך כל חייך, לא חייהם. עד יום מותך חלה עליך ההלכה הבסיסית של איסור לקלל את אבי ואת אמו ומות יומת. לעומת זאת מכה אבי ואמו לאחר מיתה, זו תופעה לא נורמלית, אבל מה הדין של מכה אבי ואמו לאחר מיתה? רמב"ם מפורש, פטור. אז מקלל הוא הרבה יותר חמור. זו סתם שאלה נוספת שצריך לתת עליה את הדעת, נכון? הוא מקבל את המיטה החמורה ביותר, סקילה. הוא גם נאמר פעמיים, והוא ממשיך כל ימי חייך לאחר מותם. אני אסתפק בשתי השאלות האלה שכדאי לתת עליהן את הדעת. הראשונה היא, מה עושה בין מכה אבי ואמו למקלל אבי ואמו, הפסוק שעוסק בגונב איש ומחרו. זה נראה לחלוטין בלתי שייך. פשוט נגד ההיגיון. שנית, מכה ומקלל, לא הבנו את ההיגיון. ההיגיון אולי הוא הפוך מבחינת התוצאות. לפני שנענה על זה, אגב, כדאי לראות את ההלכה. אמרנו שמקלל אבי ואמו, זה כמובן רק מי שמקלל בשם השם. אבל הרמב״ם, בהלכות ממרים, זו אגב תופעה מעניינת מאוד, מי שיחפש הלכות כיבוד אב ואם ברמב״ם, דבר מאוד מעניין, ימצא את הלכות כיבוד אב ואם לא בהלכות איסור והיתר או בהלכות דעות, דרך ארץ, אהבה, בין אדם לחברו, שמון הלכות מבין אדם לחברו. איפה נמצאים הלכות כיבוד אב ואם? מעניין מאוד. בהלכות ממרים. שם מופיעות ההלכות של אדם שהמרה את פי השם, המרה את פי בית דין הגדול, זקן ממרה. שם מופיעות הלכות כיבוד אב ואם. המיקום עצמו הוא כבר מרתק. לא תמצא אותם במקום אחר ברמב״ם. ושם בהלכות ממרים, שזה אגב נמצא בספר שופטים, זה נמצא ליד הלכות מלאכים, בהלכות בית דין, אתם זוכרים את הפסוק, למען יאריכון ימיך על האדמה? אני ארצה לטעון שכיבוד אב ואם הוא הבסיס לשלטון, למערכת חברתית, למערכת מדינית. הלכות כיבוד אב ואם ברמב״ם נמצאים בספר שופטים, בספר שעוסק ביחס של האזרח לא לחברתו ולא לחביריו, אלא ביחס של האזרח לשלטון, לנציגי הקדוש ברוך הוא, לבית הדין הגדול, למלך, למשיח. סוף הלכות מלכים עוסקים במלך המשיח. למקדש, למלחמות, הלכות מלחמות. שם נמצא הלכות כיבוד אב ואם. מעניין מאוד. איך קרא לזה הרמב"ן? הוא הבורא האחרון. צריך להיכנס לזה, לאט, לאט, לאט. אבל תראו מה הרמב"ם מוסיף במקור 6. ולא על הקאה ולא על הכללה בלבד הקפיד התורה, אלא אף על הביזיון. קודם דיברנו על מכה אבי ואמו, עשה להם חבורה. מקלל אבי ואמו בשם. עכשיו מדברים על אדם שביזה. שכל המבזה אביו או אמו אפילו בדברים. עכשיו זה נורא. ואפילו ברמיזה. הרי זה ארור מפי הגבורה. שנאמר ארור מקלה אביו ואמו, ומקלה פירושו שעושה אותם קלים, קלון בעיניו. והרי הוא אומר עין תלעג לאב ותבוז ליגת אם. ויש לבית דין להכות על זה מכת מרדות ולענוש כפי מה שראוי. זה לא דין תורה, זו הכוונה לבית הדין, להשתמש בסנקציות ראויות לעניין. טוב, עד כאן החלק הזה. אני חוזר לשאלות ששאלנו, למה בין מכה אבי ואמו למקלל אבי ואמו מפיע גונב איש ומחרו, ומה עשה את מקלל חמור הרבה יותר ממכה? אנחנו הרי מפרטים את כבד את אביך ואת אמך, נכון? השאלה הראשונה מציע אבן עזרא עצמו, אבן עזרא הפשטן, פשט נפלא, והוא עושה את זה בשם הגאון, בשם הגאון רבי סעדיה גאון. כשאבן עזרא מצטט את הגאון, הכוונה היא לרסד. אומר אבן עזרא במקור 7 וגונב, בראש העמוד למעלה. אמר הגאון, הוא שואל את השאלה ששאלנו בדיוק, למה נכנס זה הפסוק בין מכה אביו ובין מקלל אביו? נכון שזו השאלה ששאלנו? וישיב, תשובה מרתקת, פסיכולוגית. כי הכתוב לא ידבר אלא על ההווה. רק ואלא, על ההווה. אמנם גונב איש ומחרו זה גונב כל איש. צעיר, מבוגר, זקן, ילד. אבל ההווה הוא שבדרך כלל גונבים, כשגונבים, ילדים קטנים. אז מאיר אבן עזרא, כי הנגנבים היו קטנים. הגונב איש הזה גנב ילד קטן. וגדלו הילדים האלה, הנגנבים, בארץ נוכריה. לא יכירו אבותיהם. ויתכן שיקום ויקללו. והעונש הוא על הגנב. נראה, אבן עזרא הערה נפלאה. התורה רצתה באמצע, אחרי שהיא אמרה כאילו, אני אומר את זה בלשון שלנו, התורה אמרה מכה אבי ואמו, ופתאום עצרה ואמרה, רגע, לא יכול להיות תופעה כזאת, איך זה יכול להיות? איך יכולה להיווצר תופעה מופרעת כזאת? איך זה יכול להיות? הוא הבורא, הוא הבורא האחרון. אז איך אתה מכה את אבי ואת אמו? אז לפני שהיא עברה למקלל אבי ואמו, היא כאילו אמרה, בוא נסביר לך את התופעה. יש לפעמים מצב חברתי שילד בכלל לא מכיר את המושג אבא ואמא. למשל, ילד שנגנב. הגנב הזה פשוט יצר נתק. אבן עזרא דיבר טכנית על אדם גונב איש ומחרו. אבל מי שיודע לשמוע, כמו בוישמע יתרו, שומע מאבן עזרא משהו הרבה יותר עמוק. לפעמים מי שגונב את הילד מאבא ואמא, זה לא גונב הנפשות. זה לא איזה איש אכזרי עם שיניים גדולות ומפחיד שכל הזמן מפחדים ממנו בחלומות. יש, והמערכת, המרקם החברתי, המציאות, יש לה דין של גונב איש ומחרו. יש פעמים שמערכת שלמה יוצרת מצב שילדים לא יכירו אבותיהם ואמותיהם. יש אבות ואמהות. אבל לפני שאתה תעמוד ותסתכל על סטטיסטיקות, על איך מתפרקת המשפחה ואיך המערכת מפורקת, תעצור רגע ותבדוק מה עשה את הנתק הזה. את הנתק בתפיסה, שבהמשך שלה בהחלט יכול להיות אדם שמקלל אבי ואמו, כי הוא לא רואה בו לא אבי ולא אמו. כי הוא לא מבין למה עשרת הדיברות צריכים לדבר על הבורא הראשון, ואז על הבורא האחרון שהוא גם נברא, ועל שאר הנבראים. יש לו איזה עולם של שוויון, שבו גם אבא הוא נברא, ובמערכת זכויות, אתה לא יכול לפגוע בזכויות שלי, ואני לא בשלך, ובהחלט שיש לכבוד שלי כלפיך ערך פולקלוריסטי עתיק מעניין, אבל לא צריך לנפח את זה יותר מדי. לפעמים המערכת של גונב איש היא מערך שלם. חז"ל אומרים את זה מפורש במדרש. אבל לפני שנראה את המדרש, בוא נחזור שנייה אחת לאותם הפסוקים במקור 5 בספר ויקרא, שבהם הוזכר המקלל את אבי ואת אמו עוד פעם. זוכרים? שקראנו איש איש אשר יקלל את אבי ואת אמו, אבי ואמו קילל. אז בוא נזכר רגע בפסוקים, כי חז"ל אומרים את אותו דבר שאבן עזרא אמר, אבל בצורה אחרת לגמרי, הרבה יותר עקרוני, הרבה יותר מרתקת מבחינה חברתית, חינוכית, משפטית. צריך לתת על זה את הדעת. והתקדישתם, אני חוזר למקור 5, והייתם קדושים כי אני השם אלוהיכם. ישנה הנחת יסוד מקדמי, שהיא ודאי תהיה קלה לרבים מאיתנו, אבל חז"ל, לפחות במדרש שאנחנו נקרא, מקבלים אותה כאקסיומה שמקוצר הזמן לא ניכנס אליה. היא חשובה לנו רק פשוט כדי להבין את המדרש. המושג קדושה, סתם, אם לא כתוב משהו אחר, הולך בדרך כלל עם הנושא של עריות. והיה מחנך הקדוש, ולא יראה בך ערוות דבר. קדושים תהיו, כל פרשת קדושים, שבפסוקים בתוך הפרשה הזאת אנחנו נמצאים, קדושים תהיו זה הפסוק שבא מיד אחרי כל פרשת העריות, שהסתיימה בפסוק האחרון של אחרי מות. זו הפרשה שאנחנו קוראים במנחה של יום כיפור. הנה הסתיימה הפרשה, ואז קדושים תהיו, פרושים מן העריות. זו קדושה. אין לך עוד דבר מציאותי שנקרא קידושים, חוץ מהמציאות של חיי גוף בקדושה. איש ואישה ושכינה על גביהם. והאנטיתזה לקדושה זה קדש וקדישה, שהם האנטיתזה. ולכן הטענה של חז"ל, שאחרי והתקדישתם והייתם קדושים, נחזור רגע למקור 5, ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם כי אני השם מקדישכם, כאן יש לנו רק מעט פסוקים, אבל אני אומר לכם ששם מופיעה עכשיו רשימה ארוכה של כל מיני דברים שעליהם יש דינים חמורים. פרק כף בספר ויקרא. חז"ל אומרים, הראשון ברשימה אחרי והתקדישתם היה צריך להיות נושא העריות, כי הוא מחובר למושג והתקדישתם והייתם קדושים. והנה נסתכל, הראשון ברשימה הוא מה? איש איש אשר יקלל את אבי ואת אמו. זה לא קשור לעריות. והשני ברשימה הוא, פסוק י', ואיש אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת הנואף והנואפת. יש כאן איזה סרבול שלם, נואף ונואפת, איש, אשת איש, אשת רעהו. לא ניכנס לסרבול, אבל יש כאן סרבול של המערך של הקשר האישותי. זלזול במערך העריות. טוענים חז"ל, אני מדפדף לצד השני וחוזר למקור 8, טוענים חז"ל, משהו פה לא מסודר. כמו שמשהו לא מסודר בפרשת משפטים, זוכרים? כמו שבין מכה אבי ואמו למקלל אבי ואמו מופיע גונב איש, ואנחנו לא מבינים למה, גם פה משהו לא מסודר. אחרי והתקדישתם היה צריך להופיע מיד, לפי טענתנו, נושא הניאוף. והנה מופיע שם פתאום לפני הניאוף, באמצע עוד פעם הרעיון של מקלל אבי ואמו. זה היה צריך להופיע במקום אחר. ואז אומרים חז"ל במדרש במקור 8, מעניין, זה חז"ל בפרשת סוטה, את הדברים הבאים. מדרש רבה. אני קורא אותו. ומניין שישראל נקראו קדושים? בעת ששומרים עצמם מן הניאוף. זה ניסיון להוכיח את הנחת היסוד שאמרנו הרגע, שכן כתיב והתקדישתם והייתם קדושים כי אני השם אלוהיכם. מכאן, בזמן שהם קדושים, הוא להם לאלוה. מה כתיב אחריו? ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני השם מקדישכם. אבל אם לא, אני לא השם מקדישכם. אי מתי הקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל? בזמן שהם שומרים חוקיו. ומה הם החוקים? אלו העריות. סדר? הכתיב ניאוף אשת איש בראשון, שנאמר איש בראשון, הכוונה היא ברשימה, זה מופיע רעה, זה סגנון מדרשי מעניין מאוד, כאילו המדרש בא להטעות אותנו. נכון שזה ראשון, ואז אתה תצעק לא לא לא, זה שני, כן אני יודע, אבל תקשיב. ומה רעה להפסיק כללת אב ואם בין הקידוש, קדושים תהיו והתקדישתם, לבין הניאוף? שכן בתחילה כתיב איש איש אשר יקלל את אביו. בסדר? שאלה טובה? עונה המדרש תשובה. לפי שכך אמר הקדוש ברוך הוא, אותי מעניין מי גרם לבן שיקלל את אביו. איך התופעה הזאת קיימת? תשובה, הניאוף. לפי שהוא סבור בבעל אמו שהוא אביו. וסבור בנואף שאינו אביו. הוא כבר לא יודע מי זה אבא שלו, מי זה לא אבא שלו. מה זה אבא? מה זה אמא? כבר לא יודע בכלל. אז כשיש מערכת של כי ינאף איש את אשת איש, את אשת רואהו הנואף והנואפת, תבין שיש כאן סיבה לאיש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו. אתם זוכרים את כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה? אתה רוצה להגיע למצב שלטוני באדמה? אז דע לך, המוסד שיבחן ועליו זה יתחיל ועליו זה חלילה יתפרק, הוא המוסד הזה שנקרא אבא, אמא, ילד. המערכת הזאת שבה הקדוש ברוך הוא הבורא הראשון מופיע אליך דרך הבורא האחרון. וכשהמערכת הזאת מזולזלת, זו לא בעיה בתחום המיני. זו בעיה שהתוצאה שלה היא בתחום של איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו. ואז ממשיך המדרש, כיוצא בו אתה אומר, ומכה אבי ואמו וגונב איש ומחרו. וכי מה ראה להפסיק גונב נפש בין מכה למקלל? נכון שזה מה ששאלנו היום בהתחלה. והלא לא היה ראוי להפסיק ביניהם, לפי שמכה ומקלל שניהם נאמרים בעונש אבי ואמו. אז למה הפסיק? למה עשה כן? ללמדך שעל זה נתחייב גונב נפש מישראל, לאחר שהוא מכה אבי ואמו ומקללם, לפי שאינו גדל עמם ואינו מכירם, לכן הוא מקללם. אף כאן לכך הפסיק בין הקידוש לזנות. מדרש מפורש. התורה מתעניינת ברקע החינוכי סוציולוגי לתופעה הזאת של מקלל אבי ואמו. צריך להבין את זה עוד יותר. הרמב"ן דיבר על בורא ראשון ובורא אחרון, אבל צריך להבין את זה יותר. אתם זוכרים, פעם דיברנו על זה. התורה אומרת בפרשת קדושים, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמור. וחז"ל לומדים מזה לימוד ידוע. הרי זה לא קשור אחד לשני. חז"ל לומדים, איש אמו ואביו תיראו, אבל את שבתותיי תשמור. אם אבא או אמא אמרו לך, חלל את השבת, אתה לא חייב. מדוע? כי אני השם אלוהיכם. כך מסתיים הפסוק. ואתה ואביך חייבים בכבודי. נכון? הוא הבורא האחרון בלשון הרמב"ן, מצוין, אבל אני הבורא הראשון. אז כשיש התנגשות בין הבורא האחרון לבורא הראשון, צריך לשמוע את הבורא הראשון. שואל רב מאיר שמחה מדווינסק, בעל המשך חוכמה, ואני אומר אותו על פה, כי פעם הזכרנו אותו, הוא מופיע פה במקור 12, שאלה נפלאה. אני מקדים אותה לדברי הרמב"ם הבאים, כי רק שם אני מגיע לבעיה האמיתית שאני רוצה להיכנס אליה. שואל המשך חוכמה, אני לא מבין בכלל. בוא נגדיר במושגים תלמודיים, איך הגעת למסקנה שאם אבא אומר לך לחלל את השבת, אתה לא צריך לשמוע לו? כי יש היקש, נכון? איש אמו ואביו תיראו, הוא קש, לבעת שבתותיי תשמורו. מצוין. אני לא מבין, שואל המשך חוכמה. זאת אומרת שאם לא היה היקש, עוד פעם, אם לא היה היקש, אז מה היה ההיגיון מחייב? שאתה צריך לשמוע לאבא ולחלל את השבת? אומר המשך חוכמה, לא מבין את זה בכלל. עם כל ההערצה לאבא ואמא, בורא אחרון, לא בורא אחרון, הוא בשר ודם. האם צריכה התורה לבוא ולהגיד, שמה, שכחנו להגיד לך משהו בתורה. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך משהו ובשר ודם אומר לך הפוך, הקדוש ברוך הוא צודק. באמת, מעניין מאוד. למה לא מופיע למשל פסוק, אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לשמור את השבת, והמלך אומר לך לא, שמה לקדוש ברוך הוא. אם המלך אומר לך וזה פיקוח נפש, יירג ועל יעבור, זו סוגיה אחרת. אבל לא על זה מדובר. הרי לא כתוב איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו גם אם אבא רוצה להרוג אותך. לא מדובר פה במחלה. מדובר במצב רגיל. אבא אומר לך חלל, ואתה אומר לא רוצה. אתה לא פוגע, אתה אומר אני רק לא רוצה לחלל את השבת. אתה גם לא אומר לא מה לעשות, אתה לעצמך. אז שואל המשך חוכמה בכלל, מה הייתה הווה אמינה? מה היה המחשבה? מה פתאום צריך היקש? אומר המשך חוכמה דבר אדיר, וזה יסביר לנו עוד יותר את המושג כיבוד אב ואם. אם לא היה היקש שהיה אומר שאם אבא אמר לך חלל את השבת, אז בכל זאת את שבתותיי תשמורו, אם לא היה פסוק מפורש כזה, ההיגיון היה מחייב, בשונה מכל בשר ודם אחר, שתשמע לאבא או לאמא ותחלל את השבת ולא תשמע לקדוש ברוך הוא. ותחלל את השבת ותאכל טריפות ונבילות ותעבור על כל התורה כולה. מה פתאום? ההיגיון הוא פשוט. אומר המשך חוכמה, בוא נעשה רגע חשבון. מאיפה בכלל אתה יודע שצריך לשמור שבת? מי סיפר לך שצריך לשמור שבת? אתה היית על הר סיני, שמעת. את האמת עכשיו. אתה היית. אבא שלך היה. כלומר אבא שלו. כלומר אבא של אבא שלו. לא משנה עכשיו. כלומר, מאיפה בכלל אתה יודע שצריך לשמור שבת? כי אבא אמר לך לשמור שבת. יש כלל פשוט, הפה שאסר הוא הפה שאיתיר. עכשיו אבא בא ואומר לך, אמרתי לך לשמור שבת, נגמר. פוסט. אל תשמור שבת. נו, רק בגללו אתה צריך לשמור. אם הוא לא קיים, אתה לא צריך לשמור. לכן צריך היה גזירת הכתוב מנוגדת להיגיון. תקשיבו מה זה. גזירת הכתוב שאומרת, אני בכל זאת אומר לך, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. כי אבא ואמא זה לא רק הבורא האחרון, אומר המשך חוכמה. זה מה שמעביר לך בכלל את הבורא הראשון. אין עולם אמוני בלי אבא ואמא. לא אין עולם טכני שהבורא מצליח לממש בלי אבא ואמא. אין עולם אמוני, אין אנוכי השם אלוהיך, בלי שאבא אומר לך שהוא שמע את זה על הר סיני. צריך לתפוס המושג של אב ואם אצלנו, זאת משמעותו. אם קולטים את זה, אפשר עכשיו להתחיל להבין בעיה קשה מאוד. בעיה מאוד מאוד קשה. מצד אחד, כיבוד אב ואם זה כיבוד הבורא האחרון. בעקיפין הראשון. מצד שני, מה יקרה עם אבא ואמא שהם בשר ודם? כל אחד מאיתנו הוא בשר ודם. חלילה מנצלים את מרותם לרעה. אנחנו מתקלים בתופעות כאלה. מנצלים את מרותם בצורה לא נכונה. מה יקרה אז? הרמב״ם נוגע בבעיה הזאת. אני רוצה להגיע לצורה שבה נוגעים בבעיה הזאת היום, אבל קודם כל הרמב״ם. רמב״ם בהלכה זי, מקור 9, בהלכות ממרים. עד היכן הוא כיבוד אב ואם? עד איפה מגיע כיבוד אב ואם? שימו לב למושג. אפילו נטלו כיס של זהובים שלו, הרמב״ם מביא סיפור מהגמרא, והשליחו בפניו לים. לקחו את משכורותיו, זרקו לים. לא יחלימם, לא יצער בפניהם, ולא יכעוס כנגדם, אלא, עכשיו שימו לב, כאן זה נוסח הרמב״ם כבר, זה כבר לא ציטוט, יקבל, אני הייתי כותב, גזירתם. מה הרמב״ם כותב? אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. אנחנו תופסים מה כתוב פה? הפעולה של אמא יש לה משמעות של גזירת הכתוב. ועד היכן מוראן, כתוב איש אמו ואביו תיראו. אפילו היה לובש הבן בגדים חמודות ויושב בראש בפני הקהל, גדול העולם. ובאו אביו ואמו וקראו בגדיו, והיכוהו בראשו, חמור מאוד, באמת חמור, וירקו בפניו. לא יחלימם, אלא ישתוק, ויירא, ויפחד. ממי? מהם, נכון? איש אמו ואביו תיראו, לא. ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. זה הבורא האחרון. שאילו מלך בשר ודם היה גוזר עליו דבר שהוא מצער יותר מזה, לא היה יכול לפרקס בדבר. קל וחומר למי שאמר והיה העולם כרצונו. ואז ממשיך הרמב״ם מיד בהלכה הבאה. בצילום יש פה 3 נקודות, אבל לא צריך אותם, כי זו ההלכה הבאה, הלכה ח'. יש כלל, ומאוד מעניין מה שעכשיו עושה הרמב״ם, זה פילי פלאות. יש כלל בגמרא. כתוב בגמרא, עד היכן הוא כיבוד אב ואם, מה שכתוב פה. ואז אומרת הגמרא, אבל יש כלל מעניין. האב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אם האב החליט, האם, האב, אותו דבר, החליט למחול על הכבוד שלו, כבודו מחול. מה הפירוש? שאם אבא שלי מחל על כבודו, אז אני לא חייב בכבודו? או בכלל, נשאל עכשיו שאלה אחרת. איך בכלל אב יכול למחול על כבודו? הרי מה סיכמנו הרגע? שכיבוד אב ואם זה מה? זה כבוד הבורא. זה כבוד מלך מלכי המלכים. איך הוא יכול למחול על כבודו? למשל, ההלכה היא שהמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. כי מלך שמחל על כבודו, הוא מוחל על כבוד המלכות. מי הרשה לו להתנהג כפוחח? הוא מלך, אני לא יכול להרשות לו את זה. הוא צריך לשמור על כבודה של המלכות, זה לא עניין שלו, זה עניין של המלכות. אז למה אב שמחל על כבודו, כבודו מחול? הרי הוא הבורא, לא? הוא הבורא האחרון. אומר הרמב״ם, תקשיבו, זה רמב״ם עצום. אף על פי שבכך נצטווינו. זאת הערה של הרמב״ם. הכסף משנה בעל השולחן ערוך אומר, כל ההערה הזאת היא דברי רבינו וראויים דבריו אליו. זה לא מהגמרא. אף על פי שבכך נצטווינו, אסור לו לאדם להכביד ולא על בניו ולדקדק בכבודו עמהם. שלא יביאם לידי מכשול, אלא ימחול ויתעלם, כי פסקו שהאב שמחל על כבודו, כבודו מחול. זה נפלא, כלומר, איפה הרמב״ם משתמש באב שמחל על כבודו, כבודו מחול, לגבי מי? לגבי האבא בעצמו. אבא, אמא, עכשיו אני רוצה לפנות אליכם, ותשימו לב לסגנון ברמב״ם, הוא פותח באיזה מין גוף ראשון רבים. אף על פי שבכך נצטווינו אסור, תשימו לב למילה, אסור למי? לאדם. אני הייתי מצפה שיהיה כתוב אסור לאב. מה זה לאדם? הרמב״ם אומר, בוא נפתח רגע חלק חמישי של שולחן ערוך. בואו. עכשיו נפתח את מה שנקרא common sense. אני אלמד אתכם רגע אחד הלכות בן אדם. יש הלכה מאוד חשובה, זה לא מופיע בשום סעיף. הלכה להיות בן אדם. איך אמרו דרשנים? לעולם יהיה אדם ירא שמיים. קודם כל שיהיה אדם, אחר כך שיהיה ירא שמיים. לעולם יהיה אדם. בוא תהיה מנש, תהיה בן אדם. מה אתה רוצה להכשיל את הילד שלך? אנחנו חיים בחברה, אנחנו חיים במערכת. נכון, אתה הבורא האחרון. נכון, צריך לחנך לזה. נכון, חברה שבה בן מקלל את אבי ואת אמו היא מפורקת. נכון. אבל אל תהיה מרובה, יש עיגולים בפינות. תדע לתמרן. מי נתן לי זכות לתמרן? אני יכול גם לתמרן על כבוד המקום? אני נתתי לך זכות לתמרן. האב שמחל על כבודו, כבודו מחול. עכשיו אני רוצה שנבין את זה עוד יותר מה שעשינו פה ברמב״ם. הרמב״ם בא ואומר כך, הלכה זין של הרמב״ם היא פסיקת בית המשפט. בית המשפט קבע, ההלכה היהודית, התורה, התורה שבעל פה בעקבותיה קבעה דבר שלעולם לא ישתנה לנצח נצחים. עד איכן הוא כיבוד אב ואם, זה לא משנה, לא בתקופה ולא באווירה ולא במנטליות ולא בחברה, זה לא משנה. ואם זה משנה, אז הכל הולך לאיבוד. ההגדרה ההלכתית המשפטית למושג כיבוד אב ואם פירושו, מלך מלכי המלכים ציווה אותך בכך, ועד איכן הוא מגיע, אפילו נטלו כיס של זהובים, לא יחלימם ולא יצער בפניהם. עכשיו אני פונה אלינו באיזו מין אפיפת הורים כזאת, אומר הרמב״ם בגוף ראשון רבים, אף על פי שנצטווינו בכך. בוא נהיה בני אדם, נחשוב רגע, ונראה איך מגיעים חינוכית למימושה של הפסיקה הקודמת. אבל הפסיקה לא תשתנה אף פעם. זאת הפסיקה. חברה שהפסיקה לגבי כיבוד אב ואם, הפסיקה משתנה בה, חברה שסוגרת את השוק. ההלכה היא ההלכה הזאת. מה תהיה הדרך החינוכית להגיע אל ההלכה? בוא נדון. אני נותן לך שימוש משפטי, חינוכי, בעיקרון של האב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אגב, אותה הלכה קיימת למשל לגבי הרב. הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אז אם הרב שמחל על כבודו אומר לתלמידיו, רבותיי, כל הרעיון של עשה לך רב, זה סיפור עתיק מלפני 70,000 שנה. כבר אין בכלל מושג כזה. אין יותר דבר כזה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים. די, כבר לא צריכים את זה. כולנו שווים. הוא הרס את הכל. אבל בו זמני, הרב החכם ידע את ההלכה של הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, ותישאר מה לו המושכות כדי לדעת את התמרון, כדי להגיע לרעיון שהרב מעביר את התורה לתלמידיו. לא על כבודך, אדוני הרב, אתה מוחל, אלא על הרעיון של משה ויהושע וזקנים ונביאים ואנשי כנסת הגדולה. זה שאתה קטן בעיניך ואולי באמת קטן בפועל, זה לא אומר כלום. תלמידך, אתה מהווה לגביו את ההמשך של משה ויהושע. שומה עליך לראות איך מתמרנים כדי להגיע, אבל לעולם לא ישתנה העיקרון. זאת הסיבה שהרמב״ם, שטוען בהלכות ממרים בכמה מקומות, שאדם שיוצא למיטה, שוב, זה אחד שפעם ב-70 שנה הגיע למיטה, תחשבו איזה גנגסטר זה, איזה מנובל זה, אדם שאחת ל-70 שנה, זה האיש אחת ל-70 שנה הגיע למדרגה הזו. אדם שיוצא למיטה, אומר הרמב״ם, לא חייבים בכבודו בכלל. למרות שבית הדין מצווה ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה, תעשה את זה נכון. יש יהודים שמקיימים את ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה, הרבה פעמים. אבל למרות שבית הדין מצווה כך, אתה לא מחויב בכבודו. אבל מה קורה אם מתרחשת הטרגדיה הבאה? לא עלינו ולא עליכם. האדם הזה שנידון הוא אבא שלו. הוא האבא. תראו מה אומר הרמב״ם במקור 13. מי שהיו אבי ואמו רשעים גמורים, עוברי עבירות, אפילו נגמר דינם להריגה, והם יוצאים להרג, אסור להקותו ולקללם. למרות שכל אחד מאיתנו חייב לדעת, כי קללת אלוהים תלוי. לא, לא, אבל אתה הבן שלו. או למשל, עבר אבי ואמו על עבירה שלא קין עליה, והיה הוא חזן לפני הדיינים, השמש שנותן את המלכות, לא יקה אותם, כי זה אבא ואמא. וכן אם נתחייב נידוי, כל התפקיד שלך זה להיות הדבר של בית הדין ולתת לו את המכתב. לא יהיה שליח לנד אותם, לא ידחוף אותם, לא יבזה אותם, בשליחות בית דין, אף על פי שהם ראויים לכך, ולא עשו תשובה. גנבו, גזלו, חמסו, שדדו, אנסו, לא משנה. אבא שלך. אני רוצה להגיע פה לעיקר עכשיו. מערכת חברתית שחורטת על דגלה חופש, היא מערכת שצריכה להכיר עוד יותר את הסיכון והסיכוי בכל המושג של כיבוד אב האם ומורה אב האם, גם כמשל וגם כנמשל. ברוסיה, בברית המועצות לשעבר, ב-1920, ולסיפור הזה שסיפרתי אותו אתמול, פתאום התגלה לי, אחרי שסיפרתי אותו, גילוי שהפחיד אותי קצת, אני אגלה אותו בסוף. היה סמל גדול, ואולי מי שנמצאים כאן והם עוד משם זוכרים את הדברים טוב וחיו אותם. סימבול גדול, נער צעיר, ילד קטן בן 10. שמו היה פבליק מורוזוב. הוא היה גיבור העולם. מפני שכשאותו שמש עמים מרושעת, אותו סטלין, החליט על קולקטיביזציה, שחייבה את כל העיקרים אחרי החלוקה של ברית המועצות לקולחוזים, לתת את תבואותיהם לפי תוכנית החומש הגאונית שלו, לתת את תבואותיהם לשלטון, זה כמובן לא היה לטובת השלטון ולא לטובת המפלגה, זה היה לטובת הפרט, כדי שיגדל ויסגה ויחיה בשוויון ובאחוות עמים ובאהבה. אז כל עיקר שפוי היה מעלים קצת, כדרך אנשים נורמליים. וכל חוז אחד, עיקר אחד, העלים חלק מתבואותיו, כי כנראה הוא לא קיבל לחלוטין את הרעיון שאחוות העמים מגיעה עד לארוחת ארץ שלו. והבן שלו, שהיה מתנועת הפיונרים, מסר את האבא שלו לשלטון. כי הוא העלים תבואה. בלילה שאחר כך לקחו את האבא והגלו אותו לסיביר. התוצאות היו כמו שאר 50 מיליוני ההרוגים של האיש הזה. בשם הטוב והצדק. העיקרים באותו קולחוז ששמעו על זה, אחר כך בסתר הרגו את הפאבליק הזה, שמסר את אביו ואת אמו. ופבליק מורוזוב הפך להיות בברית המועצות למיתוס, לגיבור האומה, למי שמלמד שאתה ואבא שלך שווים בפני האלוה הסטליניסטי. הוא מת קורבן על השיטה המיושנת שיש בעולם אבא ואמא. כשסיפרתי את הסיפור אתמול, רק בסוגריים, ניגש אל היהודי מבוגר בדמעות ואמר לי, כבוד הרב, זה לא סיפור על ברית המועצות, אני גדלתי על פבליק מורוזוב פה לפני 50 שנה, והתחיל לדקלם לי ברוסית את כל השירים על פבליק מורוזוב. רק באסיפת החברים, כך הוא סיפר לי, באותו מקום שבו היינו, 10 שנים אחרי, כשהיה פילוג, וראיתי נער שבוויכוח באסיפת החברים עם אביו קם, ניגש אל אביו, וסותר לו על לחיו, לכל תרועות הנוכחים. פה, אז הבנתי שאני לא משם. פאבליק מורוזוב זה לא סיפור. פאבליק מורוזוב זה עולם שבו בעשרת הדיברות, כיבוד אב ואם זה לא דיבר בפני עצמו. לעולם שבו עוברים מהבורא לכל הנבראים השווים. כולם שווים, גם אתה ואבא שלך. היה לי מאוד עצוב, אני תמיד נמנע מזה, אבל הפעם אני כל כך בתוך זה, אני לא יכול. אחרי ששמעתי את פסיקת בית המשפט העליון בשבוע שעבר בעניין הקאה, לקחתי אתמול, ויש לפניי כאן, את 50 עמודי פסק הדין. קראתי אותה מהמילה הראשונה עד האחרונה. וחיפשתי בכל פסק הדין שעוסק בנושא של הקאה וכיבוד אב ואם, אזכור יהודי אחד בבית המשפט העליון של מדינת ישראל. אולי מילה, אולי את של כבד את אביך. משהו, אות. יש. הפניה לאבן שושן למילה התעללות. 50 עמודים. עם ישראל חי. חיפשתי לראות שם, אולי יש לנו בכל זאת משהו ללמד על רעיון המשפחה בעולם. קצת, גרם. משהו נשאר לנו בכל זאת. שיעלה לדיון, שיחלקו עליו. 10 שניות דיון. על מה יש לעם ישראל להגיד על הרעיון של אבא ואמא. עברתי מהתחלה עד הסוף, וחזרתי שוב. אין שם אף מילה אחת. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה. מי שדואג להארכת ימים של חברה על אדמתה, כדאי שיבדוק טוב טוב את הסוגיה הזו. יש בורא ראשון ויש בורא אחרון. ויש באמצע לפעמים כאלה שגונבים איש ומחרו, ויודעים אחר כך או לא יודעים אחר כך איך זה נוצר. כדאי לתת את הדעת לעומק של מה שממנו באנו. וכדאי לשמוע, כמו יתרו ששמע, לשמוע עד היכן כיבוד אב ואם, וללמוד את הלכות הבן אדם והתמרון במצבים משתנים ובחברות משתנות ובמערכות משתנות. לא תכננתי, אבל במילה אחת, יש שם דיון מעניין מאוד של מי שכותב את פסק הדין המרכזי והשופט האחר מסכים. ובתוך הדיון יש ציטוטים. והשופט או השופטת שכותבת את הדברים, כותבת שהיא יודעת שיש בזה חדשנות, והיא מביאה פסיקות מבית המשפט העליון של ארצות הברית וקנדה ואנגליה, שכולם טענו ההפך. ואז היא מצטטת את השופט נשיא בית המשפט העליון חשין המנוח, שגם הוא טען ההפך, וטען שצריך להיזהר לא לפגוע במערכת. אז היא כותבת, אבל הדברים שנכתבו בבית משפט זה על ידי נשיא בית המשפט העליון הקודם, חשין המנוח, כבר אינם רלוונטיים בעולם מודרני. אני מצטט. התרבות השתנתה, הכל השתנה. לפני שעושים את הצעד הזה, כדאי לזכור מאין באנו, כדי לדעת טוב לאן אנו הולכים ולפני מי אנו עתידים ניתן דין וחשבון. ערב טוב.